טוב, בפעם הקודמת עסקנו ב... ב... התחלנו לעסוק בשורש השני של הרמב״ם. בשורש הזה, כן, אחרי שהקדמתי הקדמה על מידות הדרש, עולם הדרש, איך הוא עובד, מה מעמדו, כן, דאורייתא דרבנן, על ההשתלשלות של מידות הדרש, דיברתי על, על, על עולם הדרש כמסורת דינמית ולא מסורת סטטית, זאת אומרת, הלכה למשה מסיני דינמית, במובן הזה שזה אומנם מתפתח ויש מחלוקות והמשגות שונות, אבל אלה המשגות לאותה שפה. והשפה ניתנה הלכה למשה מסיני, כשמה כללי הדקדוק של השפה הזאת, כן, זה בעצם מידות הדרש, על זה יכולים להיות ויכוחים, כיוון שכללי הדקדוק נוצרים רק אחרי שהשפה כבר קיימת. אנחנו לא מדברים בשפה לפי כללי הדקדוק. אחרי זה התחלתי לקרוא את, את הרמב״ם בשורש השני, ואמרתי שיש בעצם, יש בעצם שתי פרשנויות לדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שלא מונים במניין המצוות את ההלכות שנלמדות ממידות הדרש. שזה 13 מידות הדרש וריבוי. למה הוא אומר 13 מידות הדרש וריבוי? ושריבוי זאת שיטה של דבי רבי עקיבא. ו-13 מידות זה של דבי רבי ישמעאל. שתי שיטות בגישה לעולם הדרש, שתי המשגות שונות של כללי הדרש, והרמב״ם רוצה להגיד בעצם הכל. הוא לא מתכוון דווקא ל-14 המידות האלה, אלא הוא מתכוון כל עולם הדרש, מה שיוצא ממנו, זה הלכה מדברי סופרים ולא נמנע במניין המצוות. זה לא נמנע במניין המצוות. תכף נראה דברי סופרים. לדבר הזה עצמו יש, אמרתי, שתי פרשנויות. הרמב"ן על המקום הבין שכוונת הרמב"ם לומר שההלכה שנלמדת מדרשות ממידות הדרש היא לא דאורייתא. וככה די ברור גם מלשונו של הרמב"ם שהתחלנו בפעם הקודמת לקרוא, די ברור שלזה בעצם הוא מתכוון. ולכן אומר הרמב"ן, אני לא יכול להסכים לדבר כזה. זאת אומרת, דברי הרמב״ם הם הרסניים, הם שוברים את כל חומת התורה, הוא כותב שם דברים מאוד חריפים, אז יש שזה פשוט טעות קולוסלית. אבל מה שהוא מבין ברמב״ם, זה שהרמב״ם מתכוון להלכות דרבנן. זאת אומרת, שמה שנלמד מדרשות זה הלכות דרבנן. מפרשים אחרים בעקבות התשבץ, וכל אלה שנמשכים אחריו, עד היום זה רוב רובם הגדול של מפרשי הרמב״ם, סוברים שהרמב״ם לא מתכוון לומר שאלה הלכות דרבנן. זה הלכות דאורייתא, מבחינת תוקפן ההלכתי. ההלכות האלה אבל לא יכולות להיחשב מצוות במניין המצוות. זאת אומרת שבעצם הוויכוח בין הרמב״ן לבין התשבץ הוא בשאלה איך להתייחס לשורש השני של הרמב״ם. האם זה שורש מיוני, ודיברנו על שורשים מיוניים ושורשים מהותיים, או שזה שורש מהותי? שורש מהותי, הכוונה, זה מצוות דרבנן, אז אם זה לא מצוות, לכן זה לא נמנע במניין המצוות. זאת קביעה מהותית. מניין המצוות הוא תוצאה של הקביעה הזאת, אבל בעצם הקביעה היא לא במישור של מניין המצוות, אלא זאת לא מצווה בכלל. אז למה למנות אותה? יש כאלה שאומרים, לא, התשבץ וכל הנמשכים אחריו, שזה שורש מיוני. שורש מיוני, הכוונה, זה ודאי דאורייתא, ועקרונית זה מצווה, אבל זה לא ייכנס למניין המצוות, למשל, כי זה נכלל במצוות אחרות. את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, הכוונה שאנחנו לא מונים מורא תלמידי חכמים, כי הוא נכלל במורא ביראת השם. לא כי הוא לא מצווה, לא כי הוא לא דאורייתא, אלא כי הוא פרט בתוך מצוות יראת השם, אז אין מה למנות אותו לחוד. לפי התפיסה הזאת, הרמב״ם מדבר רק על מניין המצוות, הוא לא אומר פה משהו מהותי על המעמד ההלכתי של המצוות האלה, או של ההלכות האלה. בעצם הוויכוח הוא בשאלה, האם כשהרמב״ם אומר דברי סופרים, ככה הוא כותב פה, האם הוא מתכוון לאמירה, לשאלת התוקף, זה, התוקף ההלכתי של המצוות האלה זה דברי סופרים, זה דרבנן, או שמדבר על שאלת המקור. הכוונה, מה המקורן של המצוות האלה? מקורן של המצוות האלה הוא בחכמים שעשו את הדרשות, הן לא כתובות בתורה. אז לכן הוא קורא לזה דברי סופרים. אבל מבחינת המעמד ההלכתי, זה מצוות דאורייתא לכל דבר. כך תופס התשבץ. כן, הרמב"ן אומר לא, הרמב"ם מדבר על שאלת המקור, לא על שאלת התוקף. וכך פשט לשונו, ברור שהתשבץ נדחק בלשון הרמב"ם, בגלל כל הקושיות שהרמב"ן יקשה, אנחנו נדבר עליהן, אבל מה שאמרתי קודם, שהרמב"ן אומר, זו טעות קולוסלית, זה הרסני, זה לא יכול להיות. אומר התשב"ז, זה עד כדי כך נכון, שלא יכול להיות שגם הרמב"ם חולק על זה. לכן הוא בעצם הוציא את הרמב"ם מפשוטו, ואני אומר עוד פעם, כמעט כל מפרשי הרמב"ם ימשכו אחריו, הוא הוציא את הרמב"ם מפשוטו, הוא אומר לו, הרמב"ם לא מדבר על שאלת התוקף, הוא מדבר על שאלת המקור. הוא אומר, זה הלכות מדברי סופרים, הכוונה חכמים יצרו את זה באמצעות דרשות. לכן זה דברי סופרים, זה לא כתוב בתורה. אבל זה לא קשור לשאלת התוקף. תוקף זה תוקף דאורייתא, ספקו לחומרה וכל ההשלכות, זה הלכה דאורייתא. אז זה בעצם הוויכוח היסודי ביחס לשורש השני של הרמב״ם, ביחס לפרשנותו של השורש השני של הרמב״ם, בהנחה שאנחנו מקבלים את הפרשנות המהותית, שהרמב״ם מתכוון לומר שזה באמת הלכה דרבנן, אז יש פה ויכוח עקרוני עם הרמב״ם עצמו, לא בפרשנות הרמב״ם, למה הוא התכוון. יש ויכוח נגד עמדת הרמב״ם. אלה שמסכימים, אלה שחולקים בפרשנות של הרמב״ם, זה בגלל שהם לא מקבלים את התפיסה העקרונית שעולה מפשוטו של הרמב״ם. אז אומרים, לא, לא, הרמב״ם לא התכוון לזה, הוא התכוון למשהו יותר מתון. אוקיי? עכשיו, בסוף הפעם הקודמת, הבאתי שני מקורות שמעידים על זה שהרמב״ם צודק. שהרמב״ן צודק כמובן בפרשנותו לרמב״ם, לא באמירה מה הוא חושב, אלא בשאלה מה הרמב״ם מתכוון, נדמה לי שזה די ברור שהרמב״ן צודק. זאת אומרת, הרמב״ם לא התכוון רק לומר משהו שקשור למניין המצוות, אבל אין לו שום השלכה הלכתית, הוא לא רלוונטי במישור ההלכתי. שני המקורות האלה, אני ארחיב טיפה בשני, כי קצת הזכרתי אותם כבר. המקור האחד, ראינו בפירוש המשנה בפרק י"ז של מסכת כלים, ששם הרמב״ם מדבר על שיעורי התורה, והרמב״ם אומר שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני. כן, מחלוקת בגמרא, הגמרא מביאה דעה שלומדים את זה מארץ חיטה וסעורה, מהפסוק, ולמסקנת הגמרא זה הלכה למשה מסיני, שיעורים חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. עכשיו אומר הרמב״ם, אז אם זה כך, בפירוש המשנה, אם זה כך, אז ספק בשיעור של איסור או של מצווה כלשהי, היה צריך להיות לכולה. כי זה ספק דרבנן, אם השיעור, נגיד, אכלתי שיעור, שיעור של חזיר, שלושת רבעי כזית מחזיר. עכשיו השאלה אם עברתי איסור או לא. כיוון שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני, אומר הרמב״ם, אם הלכה למשה מסיני זה דרבנן, זאת ההנחה שלו בכמה מקומות, שהלכה למשה מסיני גם היא דרבנן, אז הוא אומר, אז אם זה ככה, אז הספק צריך להיות לכולה. אז לא עברתי על איסור חזיר, כי יש פה ספק. או יש ספק אם יש פה שיעור כזית או לא. למרות שההשלכה היא השלכה דאורייתא, הם מלקים אותי, בסדר? זה דין דאורייתא, אבל הבסיס זה מחלוקת על שיעור, והשיעור הוא הלכה דרבנן. ואז הוא אומר, לא, זה לא נכון, כי השיעור הוא בעצם הלכה למשה מסיני פרשנית. מה זאת אומרת? יש לנו איסור חזיר בתורה, ואני לא יודע כמה חזיר צריך לאכול כדי לעבור איסור. אז באה הלכה למשה מסיני ואומרת כזית. השיעור הוא כזית. אז הלכה למשה מסיני הזאת לא מחדשת דין חדש משלה. היא מפרשת דין קיים שכתוב בתורה. כתוב בתורה שאסור לאכול חזיר. הלכה למשה מסיני מפרשת כמה אסור לאכול. או על כמה לוקים. אוקיי? כי אסור לאכול בכל מקרה, גם פחות מכזית. להלכה חצי שיעור אסור מן התורה. אבל על כמה לוקים, אז הלכה למשה מסיני אומרת על כזית. זאת אומרת שההלכה למשה מסיני לא מחדשת הלכה חדשה, אלא מבארת או מפרשת הלכה קיימת. אז ההלכה למשה מסיני כזאת אי אפשר להתייחס אליה בתור דין דרבנן. הרי אם אני אוכל כזית אני לוקה, ואם אני לא אוכל כזית אני לא לוקה. מלכות זה דין דאורייתא. אז ההבדל בין כזית ולא כזית לא יכול להיות הבדל דרבנני. הרי כזית קובע שאני אלקה. אלא מהי? הטענה של הרמב״ם היא שהלכה למשה מסיני שמעמדה הוא כדין דרבנן, זאת הלכה למשה מסיני שמחדשת דין חדש. למשל, ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני, לפי אחת הדעות בגמרא. כן? זאת אומרת, ערבה, חיבוט ערבה בסוכות, או ניסוך המים בסוכות, זה הלכה למשה מסיני. עכשיו, פה זה לא הלכה למשה מסיני מפרשת. זאת הלכה למשה מסיני שמחדשת דין חדש. היא לא מפרשת איזשהו דין קיים. ערבה וניסוך המים הם לא הסברים למה התורה מתכוונת באיזה מצווה או איסור שלה. לא, שום דבר. זה דין שעומד לעצמו. שם הספק יהיה לכולה. והלכה משה מסיני שמחדש לדין חדש, לדין דרבנן, וספקו לכולה. אבל בהלכה משה מסיני פרשנית, זאת אומרת, שיעורים שאומרים כמה צריך לאכול כדי ללקוט באיסורי אכילה, או מה שלא יהיה, או גובה סוכה, או שיעור סוכה, או מה שלא יהיה, כל השיעורים, טומאה וכדומה, כל אלה זה הלכות למשה מסיני פרשניות. הן מפרשות את דין התורה. זה קשור, זה ודאי. בסוף בסוף יוצא לי שזה איסור, זה גדרי איסור חזיר. איסור חזיר הוא דאורייתא. זה לא משנה שהפרשנות באה לי בהלכה משה מסיני. זה מה שהרמב״ם כותב שם. לענייננו, מה בעצם הדבר הזה אומר? שהרמב״ם, כשהוא אומר שהלכה למשה מסיני היא דין דרבנן, הוא מתכוון ברצינות. באמת ספקו לכולה, זה לא אמירה הצהרתית, שהלכה למשה מסיני לא כתובה בתורה, לכן קוראים לזה דרבנן, אבל תוקפה זה דאורייתא. לא, תוקפה הוא דרבנן, הרמב״ם אומר. ולכן ההשלכה היא שספקה צריך להיות לכולה. יש לזה השלכות הלכתיות לאמירה הזאת, זה לא סתם אמירה מיונית. פה ספציפית, בגלל שזאת הלכה למשה מסיני פרשנית, אז אין את ההשלכות האלה. אבל ברמה העקרונית אנחנו לומדים מכאן, שהלכה למשה מסיני, ההלכות שהיא יוצרת או שהיא מעבירה אלינו, אלה הלכות דרבנן לפי הרמב״ם, דרבנן ממש, מבחינת התוקף. זה כמובן מדבר על הלכה למשה מסיני. אנחנו מדברים על הלכות שעושות מדרשות, לא הלכה למשה מסיני. בסדר? אבל זה אותו דבר, מבחינת הרמב״ם, הלכה למשה מסיני והלכות שעושות מדרשות, שניהם דיני דרבנן. אנחנו נראה בהמשך למה, כי זה לא כתוב בתורה. מבחינת הרמב״ם, כל מה שכתוב, לא כתוב בתורה, הוא לא דאורייתא. הרמב״ם את המושג דאורייתא מפרש באופן מילולי. מה זה דאורייתא? מילולית. מהתורה, נכון? זה דאורייתא. זה מה שהרמב״ם אומר. מה שכתוב בתורה, זה דאורייתא. כל מה שלא כתוב בתורה, מה זה? או הלכה למשה מסיני, שזה עובר בעל פה, או דבר שיוצא מדרשה, זה לא כתוב בתורה, אנחנו הוצאנו את זה מדרשה. אז כיוון שזה לא כתוב בתורה, זה דברי סופרים, זה דרבנן. מבחינת הרמב״ם, הלכה למשה מסיני והלכות שיוצאות מדרשות, הם דרבנן באותו מובן. לכן הראיה שהבאתי שעוסקת בהלכה למשה מסיני היא רלוונטית, גם כלהבין את מה שהרמב״ם אומר בהלכות שיוצאות מדרשות. אוקיי? זאת הייתה הראיה הראשונה. הראיה השנייה הבאתי בהקדמה לספר המצוות, אחרי שורש 14, שהרמב״ם בעצם אומר שם שאין עונשים מן הדין, וכיוון שאין עונשים מן הדין, אז בעצם גם לא מענישים על דבר שיוצא מדרשה. הרמב״ם מפרש שענישה מן הדין פירושו, או עזרה מן הדין, פירושו הלכה שיוצאת מדרשה. דין זה כל הדרשות. הפירוש המקובל הוא לא כזה. הפירוש המקובל הוא שדין זה קל וחומר. ועלו דין הוא, כן? אז זה הכוונה קל וחומר. ואין עונשים מן הדין, הכוונה דבר שיוצא בקל וחומר, לא עונשים עליו. אבל הרמב״ם אומר לא. אין עונשים מן הדין, הכוונה לא עונשים מכל היסק מדרשי. כל הלכה שיוצאת מדרשה, לאו דווקא קל וחומר, זאת הלכה שלא עונשים עליה. זה נקרא אין עונשים מן הדין לפי הרמב״ם. והרמב״ן תוקף אותו על זה גם, הוא אומר מה פתאום, דין זה רק קל וחומר, בשאר ההלכות שיוצאות מדרשה, ברור שמעמדם הוא דאורייתא ועונשים עליהם והכל. הרמב״ם שם, בהקדמה לספר המצוות, הוא אומר מה ההשלכה, שאם למשל, אנחנו יודעים בדרך כלל, שאם יש לנו עונש בתורה, ואין אזהרה, נגיד מכה אביו ואמו מות יומת. אז כתוב שיש עונש על מכה אביו ואמו. לא שום מקום לא כתוב שאסור להכות את אביו ואת אמו. אין איסור, אזהרה לא מופיע, רק העונש. עכשיו שהזכרתי, כן, בחוק בישראל זה גם כן, הגונב עונשו כך וכך, או הרוצח עונשו כך וכך. לא כתוב שאסור לגנוב ושאסור לרצוח. אז בניגוד לחוק שברור, ההנחה היא פשוטה שגם אסור, אם עונשים אז ברור שגם אסור, ההנחה של חז"ל ביחס לתורה היא הפוכה. אם כתוב עונש ולא מצאנו אזהרה, אי אפשר להעניש. מה? בחוק. כן. זאת אומרת, ההנחה היא שהמחוקק, אם הוא הטיל עונש, הוא כנראה אוסר את זה. הוא חשב שמיותר להזכיר, אם אני מעניש, אז ברור שגם אסור. אז זה בסדר, זה הגיוני. אבל בהלכה זה לא כך. בהלכה זה שאנחנו מוצאים אונס זה לא מספיק. לכן הגמרא שואלת, אונס שמענו, אזהרה מניין. יש אונס, מה הבעיה? לא, אם לא תהיה אזהרה, אפילו שכתוב העונש, אנחנו לא, לא, אולי לא נעניש. ולכן, אומר הרמב״ם, שאם אנחנו, אם אנחנו מאנשים, זה תמיד כאשר העונש, כאשר יש אזהרה שכתובה בתורה. בלי זה לא מאנשים, אפילו אם העונש כתוב בפועל בתורה. באופן כללי אולי אני צריך להקדים, זה אני טיפה ארחיב, למה שלא הספקתי בפעם הקודמת. מבחינת העונשים של התורה, איזה עונשים אנחנו מוצאים? יש כנסות, יש מלכות, יש עונשי מיטה, כן, ארבעה עונשי מיטה, כופר אולי, יש יש דבידי שמיים, קראת, כן, אלה עונשי התורה. עכשיו, כל העונשים חוץ ממלכות צריכים להיות כתובים בתורה. כל מקום שיש חיוב מיטה, זה בגלל שהתורה עצמה אומרת שמי שעושה את זה חייב מיטה. אין חיוב מיטה בלי זה. אז העונש ודאי צריך להיות כתוב. החריג היחידי, שהוא חריג מאוד גדול, זה עונש מלכות. לאו רגיל, שלא כתוב עליו שום דבר אחר, העונש עליו זה מלכות. לא כתוב בשום מקום אבל שאתה חייב מלכות, כתוב שאסור. לא כתוב שאתה חייב מלכות. אז הגמרא לומדת את זה, ויפילו השופט ויקהו. יפילו השופט ויקהו, זה על חסימה, לאו של חסימה, לא תחסום שור בדישו. לא יודע למה בחרו דווקא בזה ללמד את הרעיון הזה, אבל באופן עקרוני, מי שעובר עליו חייב מלכות. ומכאן חזל לומדים לכל הלאווים. חוץ מאשר, עוד פעם, לאו שאין בו מעשה, לאו אני תקלס, יש לאווים מיוחדים שעליהם לא לוקים. אבל סתם לאו, ברגע שעברת עליו, יש מלכות. ועונש המלכות לא כתוב בתורה. אבל עזרה כמובן צריכה להיות כתובה בתורה. אחרת, אם לא מצאנו איסור וגם לא כתוב שום עונש, אז איך נעניש? במקום שיש עזרה, שאנחנו יודעים שהבן אדם עבר איסור, לא צריך לכתוב עונש בשביל לומר שהוא חייב מלכות. עונש המלכות לא כתוב, אבל לא צריך להיות כתוב. מה קורה אם למדתי איסור מדרשה? אז לא מלכים. הרמב"ם אומר, לא מלכים, כי זה ענישה מן הדין. דבר שנלמד בקל וחומר, או באחת ממידות הדרש, הוא לא במעמד שמלכים עליו, הוא דברי סופרים. לא, ויש השלכה הלכתית, לא מענישים. זה אומר שהרמב"ן צודק בפירוש דברי הרמב"ם. הרמב"ן בעצם אומר, שמה שהרמב"ם אומר, שהלכות שעושות מדרשות זה דברי סופרים, הרמב"ם מתכוון ברצינות, יש איזה השלכות הלכתיות, זה לא רק שאלה של, לא רק שאלה של מיון. עכשיו, מה קורה בשאר העונשים? בעבירות שעליהם יש עונש אחר. אז שם חייב להיות כתוב העונש, נכון? אחרת מה נעשה? נלקה, נכון? אם לא כתוב עונש, אז הבריאת המחדל היא שאם עשית איסור, אתה לוקה. כל עונש אחר צריך להיות כתוב. כנס, מיטה, כל מיטה, קראת, מיטה בידי שמיים, כל הדברים האחרים, צריך להיות כתוב. בלי שהוא כתוב, אנחנו נלקה, לא נעשה משהו אחר. אז העונש ודאי צריך להיות כתוב. השאלה שעולה, האם כשהעונש כבר כתוב, אפשר לוותר על העזרה? אם לא כתובה העזרה, לא נורא, הרי כתוב העונש, אז התורה אמרה להרוג אותו, אז ודאי שנהרוג אותו, למה צריך עזרה? התורה אמרה להרוג אותו. מה זה קשור לעזרה? במלכות אי אפשר לאנוש בלי עזרה, כי במלכות לא כתוב העונש. אז אם אין לך עזרה, זה פשוט לא אסור, מה אתה רוצה, על מה תעניש אותו? אבל בעונשים אחרים שכבר כתוב העונש, אז למה צריך את העזרה? למה הגמרא שואלת עונש שמענו, עזרה מניין? אוקיי? אז הרמב״ם אומר, שאם אין לנו עזרה, אז בעצם, גם אם כתוב העונש, אנחנו לא יודעים שיש פה איסור. תכף נראה אם כן מלכים או לא, או כן מאנשים או לא מאנשים, אבל אנחנו לא יודעים שיש פה איסור, בלי עזרה, למרות שהעונש כתוב. איסור אנחנו לא יודעים שיש. צריך להיות כתוב האיסור. מה קורה אם כתוב העונש, ואת ההזהרה אנחנו מוציאים ממידת דרש כלשהי? אומר הרמב״ם, אם לא היה כתוב העונש, סתם למדנו איסור ממידה דרש, לא מענישים. זה נקרא אין עונשין אלא אם כן מזהירים. נכון? או אין עונשין מן הדין, מזהירים מן הדין. אז לכן לא היינו מענישים, כי דבר שיוצא מדרשה הוא לא דאורייתא. אבל אם העונש כתוב, ולא מצאנו אזהרה כתובה, מצאנו רק אזהרה מן הדין, אזהרה מדרשה, אז אנחנו גם מענישים, אומר הרמב״ם. אז קודם כל מה אנחנו רואים לענייננו? שדבר שיוצא מדרשה זה לא רק טענה מיונית אצל הרמב״ם, שלא מונעים את זה במניין המצוות. זו טענה הלכתית. דבר שיוצא מדרשה לפי הרמב״ם לא מענישים עליו. זה הרעיון של אין עונשין מן הדין. זאת אומרת, הרמב״ם לא מתכוון רק לומר, טוב, זה יצא מחכמים, אבל המעמד שלו הוא דאורייתא. לא. מעמד שלו הוא דרבנן, לא מענישים עליו. הנה, זו ההשלכה הנוספת שאני מראה דרכה, שהרמב״ם מתכוון ברצינות, כשהוא אומר, זה דברי סופרים, של דרבנן. לא כמו שהתשבץ, ואחריו וסיעתו, מפרשים ברמב״ם. למה באמת, כאשר יש עונש שכתוב, ואנחנו מזהירים מן הדין, זה בסדר? כנראה, אותו רעיון כמו שראינו בדוגמה הקודמת, כנראה שברגע שהעונש כתוב, אז כאשר מצאנו דרשה, הדרשה מגלה לי שהעונש הזה הוא עונש על עבירה. כי אחרת למה הוא כתוב? יש עונש בתורה. לכן שם מספיק לי אזהרה מן הדין, אזהרה שיוצאת מדרשה. כי זאת בעצם, במובן מסוים, זאת דרשה פרשנית, כמו שראינו קודם בהלכה למשה מסיני, שהלכה למשה מסיני פרשנית. השיעור מפרש לי את איסור חזיר. פה, המכה אביו ואמו מות יומת, מצאנו אזהרה מדרשה, האזהרה הזאת בסך הכל מפרשת את מכה אביו ואמו מות יומת. והיא אומרת לי, זה לא רק עונש, אלא יש פה גם איסור. לכן, גם אזהרה כזאת, למרות שהיא נעשית על סמך דרשה, אזהרה מן הדין, כן מענישים עליה. בדיוק כמו שראינו בהלכה משה מסיני. אבל בשני המקומות האלה, מכלל הן אתה שומע עליו. שרק בהלכה משה מסיני, בהלכות שצות מדרשות, למה באמת מענישים על זה? או למה באמת ספקם לחומרה? בגלל שזה הלכה למשה מסיני או דרשה מפרשת, שהיא מפרשת דין תורה שהוא כתוב. אבל מכלל זה אנחנו יכולים להבין, שאם תהיה הלכה למשה מסיני שמחדשת דין חדש, או דרשה, שהיא לא מפרשת דין קיים, או לא יוצרת דין חדש, אז שם זה יהיה ממש לדברי סופרים, ספקו יהיה לכולה, ולא יענישו עליו, וכן הלאה. זה בעצם, אלה בעצם שתי הראיות שהרמב״ם מתכוון ברצינות. עכשיו, שאלה, רק שאלה בסוגריים, שאני רוצה בכל זאת לגעת בטיפה. מה היה קורה אם היה כתוב העונש ולא היינו מוצאים אזהרה? גם לא מדרשה. אז הגמרא אומרת, עונש שמענו אזהרה מניין. חייבת להיות אזהרה. לא מצאנו. מה עושים מצב כזה? מה זה אומר שלא מצאנו? אז אפשר היה לומר, טוב, לא מצאנו כי אנחנו לא מספיק חכמים. אבל חייבת להיות אזהרה, אין עונש בלי אזהרה. אבל אם זה היה כך, אז ברור שבעצם לא חייבים לחפש את האזהרה. כי אנחנו יודעים שישנה, מה משנה אם אנחנו מספיק חכמים כדי למצוא אותה או לא. אנחנו יודעים שיש אזהרה, כי בלי אזהרה לא יהיה עונש. לא, הגמרא מתעקשת לחפש אזהרה, ואם לא היינו מוצאים אזהרה, אז מחפשים אזהרה מדרשה. זאת חייבת להיות אזהרה, ואנחנו חייבים גם למצוא אותה. למה? אם לא היינו מוצאים אותה, מה היה קורה? כתוב היה בתורה, מכה אביו ואמו מות יומת, לא מצאנו אזהרה. אז לא נקיים את מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, מכה אביו ואמו מות יומת. לא מצאנו כי אנחנו לא מספיק חכמים, בסדר, לא מצאנו את הדרשה הרלוונטית. אבל התורה אומרת מות יומת, לא נעניש. אז תראו. חינוך החינוך במצווה סמך ת' פרשת משפטים שלא לקלל הדיין לאו דברכת השם אלוהים לא תקלל והכוונה לדיינים. כי בתורה אלוהים, כשכתוב בתורה אלוהים, הכוונה בדרך כלל, או לא בדרך כלל, במקרים מסוימים, הכוונה לדיינים. אגב, למה? למה, למה, למה הם נקראים אלוהים? כן? נכון? זאת אומרת, הדיין יש לו סמכות פורמלית, שמה שהוא אומר צריך לעשות, לאו דווקא בגלל שהוא צודק, אלא כי הוא הדיין. סמכות מהסוג הזה נקראת אלוהים. זה הסמכות שיש לקדוש ברוך הוא. צריך לציית לו כי הוא הקדוש ברוך הוא, לא כי הוא צודק. הוא גם צודק כנראה. אבל לא, בגלל, לא זה יסוד הסמכות שלו. יסוד הסמכות שלו זה שהוא ברא אותנו, הוא הבעל הבית. מה שהוא אומר צריך לעשות. במובן הזה הדיין הוא אלוהים. אוקיי? זה המשמעות השם. כן, שלא לקלל הדיינים, שנאמר אלוהים לא תקלל, ופירושו לדיינים, כמו אשר הרשיעון אלוהים, או ציין הכתוב בלשון אלוהים, כדי שיהיה נכלל עם הלאו הזה לאו אחר, והוא לאו דברכת השם יתברך. אז למה קראו להם אלוהים פה, אלוהים לא תקלל? כדי לרמוז לנו שיש גם איסור לקלל את הקדוש ברוך הוא. אלוהים לא תקלל. ובמחילת ובספרי, עזרה לברכת השם, מדכתיב אלוהים לא תקלל. ומה שכתוב במקום אחר, ונוקב, מה שכתוב במקום אחר, ונוקב שם השם מות יומת, כן? ונוקב שם השם מות יומת, זהו העונש. אבל ההזהרה היא מכאן. נוקב שם השם מות יומת. אז העונש מופיע על מי שמקלל את אלוקים. אבל מאיפה ההזהרה? זאת אומרת, ההזהרה היא מאלוהים לא תקלל בפרשה שלנו. בסדר? פרשת משפטים, זאת אומרת. ואז מה שכתוב שם אלוהים, שבפשוטו זה הדיינים, במדרשו זה הקדוש ברוך הוא. זה אלוהים. הנה אנחנו רואים דוגמה למה שכתב הרמב״ם, שכאשר העונש כתוב בתורה, את ההזהרה אפשר להוציא גם מדרשה. כי זה הרי דרשה, זה לא פשוטו של מקרא. אוקיי? וזהו שאמרו רבותינו ז"ל תמיד, עונש שמענו, אזהרה מניין. כן? כשיש עונש, בשביל לממש אותו, צריכה גם להיות אזהרה. בלי שיש אזהרה, אנחנו לא נעשה את זה. עכשיו הוא מתחיל להסביר את העניין. והעניין הוא, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אלא שיומר, עושה דבר פלוני, יענש בכך, אזכיר לכם, חוק הישראלי, הגונב, הגונב עונשו כך וכך. נכון? אם זה מה שבעצם היה כתוב, היה במשמע, שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש, ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו, ויחזור דבר המצווה כאין מקח וממכר. כלומר, הרוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו, או ייתן שכמו לסבול כך ויעשהו. מה הוא אומר? הוא אומר, שאם אם התורה הייתה כותבת עונש ולא היינו מוצאים עזרה, אז הבן אדם היה מבין שבעצם, נגיד נוקב שם, שם השם, כן? אז מישהו היה אומר, בסדר, אין שום בעיה לנקוב את שם השם. אין בזה דבר עשו, הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה עם זה. בסדר? אלא מאי, יש כלל כזה, כי אין מקח וממכר מה שהוא קורה. אתה רוצה לעשות את זה? בסדר גמור, המחיר הוא זה. אם תעשה את זה, מות יומת. יארגו אותך לא כי אתה עברת עבירה, אלא כי זה הכללים. כן, זה מזכיר לי את הנסיך הקטן. כן, אני עושה את זה כי זה הכללים. אוקיי? ככה הייתי חושב. ולכן הגמרא מתעקשת כל הזמן, עונש שמענו אזהרה מניין. כדי להסביר לי שהעונש לא ניתן כאיזשהו מחיר כמו מקח וממכר. העונש הוא סנקציה על עבריינות. בגלל שאתה לא בסדר, לכן אתה מקבל עונש. איך אני יודע שאני לא בסדר? חייבת להיות עזרה שאומרת לי שאסור לעשות את זה. לא מספיק להגיד הגונב עונשו כך וכך. צריך לכתוב שאסור לגנוב. כי אחרת הייתי אומר, טוב, אני אגנוב, האיסור הוא להתאפס. נכון? זה הבדיחה המקובלת. זה בעצם הייתה אמורה להיות התפיסה. זאת אומרת, אם תפסו אותי, אז אקבל עונש, כי אלה הכללים. אבל אין בעיה עקרונית לגנוב. למחוקק אין בעיה שאני אגנוב. רק יש לו מסיבות אלומות כאלה או אחרות, איזושהי הגדרה שאם אני גונב אני נכנס לכלא. בסדר, אבל זה בסדר, אם מישהו רוצה לגנוב ולהיכנס לכלא, הכל מצוין, הכל בסדר. כל עוד הוא ישלם את חובו לחברה. בסדר, אז זאת הטענה. היום מאוד מקובל לראות את זה ככה, אפשר לראות כל מיני יוצאי כלא, מתראיינים תחת כל עץ רענן ומסבירים לנו מה האתיקה אומרת לעשות בכל מיני מקרים. הם שילמו את חובם לחברה, מה שנקרא. אז הטענה של החינוך היא, שזה בעצם מה שמונח ביסוד השאלה בגמרא, עונש שמענו אזהרה מנין. עונש שמענו אזהרה מנין, הכוונה, איך אני יודע שהדבר הזה הוא גם אסור, ולא שהעונש הוא רק מקח וממכר. אז, ובגלל זה תמיד צריך לחפש גם אזהרה, ולא מספיק שהעונש כתוב. וזה מה שהייתי חושב, אם לא היה כתוב אזהרה, אלא רק עונש. ואין הכוונה על המצוות בכך, אלא שהאל לטובתנו מנענו בדברים, והודיענו במקצתן העונש המגיע לנו מיד, מלבד העברת רצונו, שהוא קשה מן הכל. כן? חוץ מזה שתקבלו עונש, סתם, עצם זה שלא צייתתם לקדוש ברוך הוא, זה הדבר היותר בעייתי. וזהו אומרם זל בכל מקום, לא ענש אלא אם כן יזהיר, כלומר, לא יודיע האל העונש הבא עלינו, על העברת המצווה, אלא אם כן הודיענו תחילה, שרצונו הוא שלא נעשה את אותו הדבר שהעונש בא עליו. בסדר? אז חייבת להיות גם עזרה ולא עונש. האמת שכשמסתכלים על הדברים של החינוך הזה, קודם כל, מה הוא אומר לענייננו? נגיד שהיה כתוב עונש, ולא היינו מוצאים עזרה. מה היינו עושים אז? היינו מענישים. לא כמו שאמרתי קודם, טוב, אז לא מענישים. כתוב בתורה שצריך להעניש. אז אין אופציה לא להעניש. אז למה חשוב למצוא עזרה? חשוב למצוא עזרה בגלל שהיינו מענישים, היינו מטילים את העונש, אבל לא בתור עונש, אלא בתור מחיר. אתה עשית את זה, קבל את הסנקציה הזאת. כל בסדר, אין לנו שום טענה איתך, אתה לא נפסל לעדות, אתה לא נפסל לשחיטה, הכל בסדר. אין לך שום מעמד עברייני. רק שילמת את חובך לחברה והכל מצוין. אז הטענה של החינוך היא קודם כל, שצריך עזרה לא כדי שנעניש, הפסוק אומר להעניש. זה לא שלא היינו מענישים אם אין עזרה. אבל היינו מענישים בצורה של מקח וממכר, כאילו הטלת מחיר או גביית מחיר, ולא סנקציה, עונש במובן המהותי. יש שתי דוגמאות לזה, אולי לפני כן, זה קצת קשור למשהו שדיברתי עליו בסמסטר הראשון. הוא אומר שמעבר לעונש, הדבר הכי גדול זה העברת רצונו. כן, זה הדבר הכי בעייתי בעבירה. חוץ מזה שאתה מקבל עונש, השיקול צריך להיות זה שאני צריך לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מקביל לשני האספקטים שיש בכל מצווה ועבירה. מה שדיברתי, האספקט של המהות והאספקט של הציות. כן, במצווה, כשאני מקיים מצווה, אז אני מציית לקדוש ברוך הוא, וגם כנראה זה עושה איזושהי תועלת, לכן הצטבנו, כי זה אמור להביא איזשהו סוג של תועלת. וכנ"ל אם אני עובר עבירה. אם אני עובר עבירה, אז א', נגרם פה איזשהו סוג של נזק רוחני, שבגללו המעשה הזה נאסר, וב', אני גם מרדתי נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא. זה שני אספקטים. שני האספקטים האלה באים לידי ביטוי בעונש ובעזרה. בסדר? בעצם העזרה באה להגיד לך שזה לא בסדר. והעונש זה סנקציה על זה שאתה עשית, או תמורה, על זה שעשית את הפעולה הזאת. אוקיי? אז יש... יש... מה יקרה? יש מצבים שבהם אנחנו בכל זאת רואים שכתוב עונש ולא מוצאים עזרה. שתי דוגמאות לדבר. לא יודע אם יש עוד, כי ראיתי את זה פעם במאמר של רב דוב לנדו, לפני הרבה הרבה שנים, היום הוא ראש הכנופיה. במאמר קצר הוא הביא שם שתי דוגמאות, הן מהוות השלכה לדבריו של החינוך כאן. דוגמה ראשונה, הגמרא אומרת שנביא שכובש את נבואתו לוקה. כן? נביא שמקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, ולא מוסר אותה למי שהוא צריך למסור אותה, אז הוא לוקה. מה דנה שם, איך הוא לוקה, מי מטרה בו, הרי רק הוא והקדוש ברוך הוא יודעים שהוא קיבל נבואה. אז איך בית הדין ידע, איך יש עדים על זה? איך אפשר להלקות אותו? חבריו הנביאים מטרים בו ומעידים עליו. בסדר, רק מה אומר. אבל יש שאלה, תוספות שם שואל, איפה העזרה? למה הוא לוקה? נגיד שיש לנו מקור שהוא לוקה, אבל מאיפה העזרה? איפה כתוב שנביא צריך לכבוש את נבואתו? אסור לו לכבוש את נבואתו, סליחה. האם יש פסוק על זה? טוב, האמת שזה, השאלה קצת מוזרה, כי מה זאת אומרת פסוק על זה? זאת אומרת, איפה יש פסוק שאני צריך לשמור שבת? מהפסוק שמצווה עליי לשמור שבת, נכון? אני לא אשאל, איפה יש פסוק שמצווה עליי לציית לפסוק שאומר לי לשמור שבת? הפסוק שמצווה עליי לשמור שבת, הוא אומר לי לשמור שבת. הקדוש ברוך הוא בא לנביא ואומר לו, תנבא, תלך לפלוני ותגיד לו כך וכך, זה הציווי, לא צריך ציווי בתורה. הציווי הוא זה, אמרו לך ללכת ולנבא. לא עשית את זה, אז הנה, יש לך עזרה. העזרה היא זאת, שהקדוש ברוך הוא אמר לך, ללכת לנבא. אז זו שאלה מוזרה קצת של התוספות. בכל מקרה, המנחס חינוך, שהוא מדבר על כובש נבואתו, זה גם מעבר לזה, בפשטות זה כנראה רק מכות מרדות, ולא מכות רגילות, יש פה כמה, כל מיני קשיים. לא משנה, המנחס חינוך, כשהוא מדבר על זה, אז הוא מציע הצעה אחרת. הוא מביא את החינוך שקראנו עכשיו, והוא אומר, נכון, בנביא שכובש את נבואתו אין עזרה. יש מלכות בלי עזרה. ועדיין, עדיין מלכים אותו. אם כתוב שצריך להלכות אותו, אז מלכים אותו. רק שאם אין עזרה, היא לימד אותנו החינוך, שזה בעצם מלכות שהן רק גביית מחיר. נכון? זה לא בגלל שהיית לא בסדר, עברת עבירה, לכן מאנישים אותך. אנחנו גובים ממך את המחיר הקצוב בחוק למי שעושה כך וכך. אבל אתה בסדר גמור, אין לנו שום טענה אליך. הוא אומר שבזה אפשר לבאר את מה שקורה בספר יונה. כן, בספר יונה, הקדוש ברוך הוא אומר ליונה ללכת לנינווה, ולהגיד להם את מה שצריך להגיד להם. ויונה בורח מהקדוש ברוך הוא כמו ילד בכיתה א'. הקדוש ברוך הוא שולח אותך להגיד לנינווה שהוא מסר נבואי, אתה בורח מהקדוש ברוך הוא, משחק מחבואים, שהוא לא יראה אותי, לא יתפוס אותי. מה, אתה עושה צחוק? נביא, אנחנו נוראים על מישהו שהגיע למדרגת נבואה, זה לא אדם פשוט. איך, מה הוא חשב? אז אומר המנחס חינוך, מה שהוא חשב זה מה שכתוב פה. הוא חשב שכובש נבואתו אין עזרה, יש רק מלכות. אז הוא אומר, אני עושה מרד מצפוני. אני לא הולך לנבא, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואני אשא בתוצאות. בסדר, הוא ילקה אותי. אין פה בעיה בלא להתנבא, בלא למסור את הנבואה. נכון? כי אין עזרה. אז לא כתוב שזה לא בסדר. יש מחיר. שילקו אותי. בסדר גמור, אני מסרב לנבא ושילקו אותי. זה מה שהוא אומר. והנה דוגמה להשלכה של דברי החינוך, שזה בעצם אומר שבאמת אם יש מקום אנחנו נמצא עונש ולא נמצא את העזרה, אז במקום הזה אנחנו ניתן את העונש, אבל ניתן אותו בתור גמול או מחיר, גביית מחיר, ולא בתור סנקציה על פעולה עבריינית. אחרי זה הוא אומר, זה לא יכול להיות, זה... אבל זה האהבה אמינה שלו. מה, על מה היה, כן, אם כבר אנחנו מדברים על זה, על מה, למה יונה היה, עשה שם מרד מצפוני, סירוב מצפוני? למה הוא לא רצה ללכת לנינווה? כן, אז מציגים את זה כקיתרוג על עם ישראל, אבל אני חושב שזה מעבר לזה, וגם אפשר לראות את זה במדרשים, לא במדרשים, בספר עצמו לדעתי. כל הספר נושא סביב העניין הזה, לכן אנחנו קוראים אותו ביום כיפור. הוא בעצם טען שזה אם נינווה חטאו, אז שיחטפו. מה פתאום לקרוא להם לחזור בתשובה, ואז אתה תסלח להם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה? שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, שיענש. מה זאת אומרת? ואז התשובה באה, לא, יעשה תשובה ויתכפר. בסדר? מן הדין, אם עשית עבירה, אתה צריך לחטוף. הקדוש ברוך הוא שולח אותי לנינווה כאילו להחזיר אותם בתשובה ואז הוא יוותר להם. הוא לא מוכן שהקדוש ברוך הוא יוותר להם. זה מרד מצפוני, הוא לא מזדהה עם המשימה. מה, מגיע לי עונש? אני אכתוב את העונש. אני אקבל מלכות. אבל אני לא אנבא דבר, כן, סירוב מצפוני. אני לא אנבא נבואה שהיא נגד המצפון שלי. איפה התשובה של הקדוש ברוך הוא ליונה? רק סוגריים. כמו רבי עקיבא, שראה שהיו מנמנמים, אז הוא סיפר בדיחה. בסוף הספר כתוב, הקל וחומר של הקיקיון. נכון? יונה יושב תחת הקיקיון שם, עם השמש וכולי, ואז הקיקיון בתולעת, והשמש, וישאל את נפשו למות, הקיקיון הולך, וישאל את נפשו למות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטב חרה לך על הקיקיון? הוא אומר, ודאי, היטב חרה לי עד מוות. זאת אומרת, אתה לא חסת על הקיקיון, אתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו. ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, שיש בה אנשים, ובהמה רבה וכו'. בהמות הולכי 2, בהמות הולכי 4, יש כל מיני שם. אז אני לא אחוס על כל העיר הזאת? אז זה קל וחומר מוזר. יונה לא חסה על קיקיון, כמו הגששים. דייג אוהב דגים. אז אם הוא אוהב דגים, למה הוא דג אותם? או למה הוא אוכל אותם? הוא לא אוהב דגים, הוא אוהב את עצמו. נכון? יונה חסה על הקיקיון? הקיקיון עשה לו צל, הוא חסה על עצמו, הוא רצה את הצל. פת לו מהקיקיון? אז מה זה הקל וחומר הזה? אתה חסת על הקיקיון ואני לא אחוס על ננבה. התשובה, גם הקדוש ברוך הוא צריך את ננבה בשבילו. זה קל וחומר טוב. כמו שאתה היית צריך את הקיקיון, אני צריך את ננבה. מה, אני בראתי אותה סתם? אני בראתי פה בני אדם. בראתי פה כל מיני יצורים, בראתי פה עולם. מה, בראתי אותם כדי להשמיד אותם? אז בשביל מה בראתי אותם? יש להם איזשהו תפקיד. אני צריך אותם, אומר הקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא בלשון הראשונים, העבודה צורך גבוה. מה שאנחנו עושים בעצם זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, הוא לא יכול בלעדינו. סוד העבודה צורך גבוה קוראים לזה. אסור להגיד בכל רם דברים כאלה, שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו, יש בו איזשהו חיסרון. בכל מקרה, אז הטענה היא שהקדוש ברוך הוא מראה ליונה, מה אתה רוצה, שמי שחוטא אני אשמיד אותו? אז אולי מגיע לו, אבל לי זה לא מגיע. אני צריך את העולם הזה, בראתי אותו. זה שאנשים מפשלים, אני צריך לסבול? שואל הקדוש ברוך הוא. אם אני משמיד אותם, מה יקרה עם המשימות שאני רוצה שהם ימלאו בשבילי? אז לכן אני שלחתי אותך לנינווה, ואמרתי לך שתחזיר אותם בתשובה. אני רוצה אותם בחיים, אני רוצה אותם פה. זה רק בסוגריים. לכן זה שמה, בסוף הספר, יונה מקבל את התשובה למרד שהוא עשה בהתחלה. מרד שהוא עשה בהתחלה אומר, מה פתאום, מי שעשה חטא, שיחטוף, מה פתאום תשובה, וההסבר מופיע בסוף, עם הקל וחומר של הקיקיון. טוב, ולענייננו, אז המלכס חינוך בעצם טוען, שהסיפור של יונה, הוא הדגמה של העיקרון שראינו פה בחינוך. שאם אין עזרה, כמו שתוספות אומר, כובש נבואתו, אבל כתוב שלוקה, אז זה אומר שכנראה המלכות האלה איזשהו סוג של מחיר, אבל אין פה בעיה עבריינית, כשאתה לא, אתה כובש את נבואתך, אתה לא מסר את נבואתך, אתה לא עבריין, רק יש את המחיר שאתה יצטרכו לגבות ממך. אז יונה עושה סירום מצפוני, אומר, אוקיי, אז אני לא אנבא, ושיגבו ממני את המחיר. אוקיי? אבל בסופו של דבר, המלכס חינוך דוחה את זה, אומר שזה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? אולי לפני שאני אגיד למה זה לא יכול להיות, עוד דוגמה, יש גמרא בתמורה. הגמרא בתמורה אומרת שמעלה אפשרות, לא אומרת, אלא מעלה אפשרות שמי שנשבע שבועת אמת שבית דין נשבעו אותו, ילקה. עכשיו זה ממש מוזר. לא רק שהוא נשבע שבועת אמת, לא, שבועת השומרים למשל. מישהו, התובע השביע אותו, אני שומר והוא הפקיד, אז אני נשבע לו שבועת השומרים. ובית דין מכריחים אותי בשבוע שבועת השומרים. והשבועה היא שבועת אמת, אין שום אינדיקציה שאני שיקרתי. ואני ילקה. על זה שנשבעתי. למה? כי יש מלכות על שבועה. הגמרא לא מצליחה להבין איך יש מלכות על שבועה, האופציה שהיא מצאה זה על שבועת אמת. עכשיו פה לא רק שזה שבועת אמת, בית הדין הכריחו אותי להישבע. מה, אתם הכרחתם אותי להישבע, לא שאני בחרתי בסירוב מצפוני, כמו אצל יונה, לעשות ולחטוף. אני לא בחרתי. אתם הייתם מרביצים לי אם לא הייתי נשבע. אז אחרי שאתם מכריחים אותי להישבע, אתם מלכים אותי על זה שנשבעתי? ונשבעתי אמת. זה הזוי. אז יש שם שני ניואנסים איך לפרש את הגמרא, אבל לפי רבנו גרשום זה מה שיוצא. אחרי זה הגמרא דוחה את זה, אם זה לא יכול להיות, לא מלכים על שבועת אמת. מה אהבה המינה הזאת? אז רב דב לנדו כותב, אותו דבר כמו עם יונה. כיוון שיש מלכות על שבועה, לא מצאנו את העזרה שעליה אפשר להלכות, מכל מיני סיבות שמופיעות שם בגמרא, אז כנראה צריך להגיד שיש איזשהו מעשה שהוא מצד עצמו לא עבירה, אבל מי שעושה אותו יש מחיר. אפילו מי שעושה אותו בכפייה, כן, שבית הדין מכריח אותו. להישבע. וזה עוד ביטוי, אבל גם שם, זאת אהבה אמינא שיורדת. ו, וגם אצל מנחס חינוך הוא דוחה את זה על הסף. אז זה שתי הווה אמינות שמחדדות לנו את הרעיון של החינוך. אבל למה באמת הן יורדות? הן יורדות בגלל סיבה לוגית מאוד פשוטה. הגמרא שואלת, עונש שמענו אזהרה מניין? אולי אין אזהרה. מי אמר שיש אזהרה? יכול להיות שהעונש הזה הוא רק גביית תמורה. והוא לא סנקציה. יכול להיות, נכון? אם לא נמצא אזהרה, אז מה תהיה המסקנה שלנו? שזה מחיר, לא עונש, נכון? זה כמו הדוגמאות שראינו. מאיפה לגמרא שכל העונשים שכתובים בתורה הם עונשים ואין חלק שהם מחירים? אותם דברים שיש עליהם אזהרה, אז ודאי, זה עונשים. אבל במקום שלא מצאת אזהרה, מה הבעיה? יש לך מוצא פשוט. זה מחיר, זה לא עונש. אז למה הגמרא שואלת עונש שמענו אזהרה מניין? כי ברור לגמרא שחייבת להיות אזהרה. לא יכול להיות שיהיה עונש בלי אזהרה, או במילים אחרות, מה הגמרא מניחה? שאין קטגוריה כזאת של תמורה, של מחיר. כל העונשים בתורה הם עונשים, הם לא מחירים. איך אני יודע את זה? מזה שהגמרא שואלת, עונש שמענו אזהרה מניין. אם הגמרא הייתה מוצאת אזהרה, אז היא מצאה אזהרה, הכל בסדר. מקום שהיא מצאה, מצאה, מקום שהיא לא מצאה, היא לא מצאה. אבל אם היא שואלת, עונש שמענו אזהרה מניין, מה זה אומר? שחייבת להיות אזהרה, אם אין אזהרה זה צריך עיון. ואז נדחקים אפילו לעזרה מן הדין, על ידי מידות הדרש, כמו שהרמב״ם מסביר וכדומה. היא חייבת להיות עזרה. למה חייבת להיות עזרה? כי אין בהלכה עונש שהוא לא עונש, שהוא רק גביית מחיר. אין. כל עונש שכתוב בהלכה הוא סנקציה על עבריינים. ובשביל זה תמיד צריכה להיות עזרה. כמובן, שוב פעם חוזרת השאלה, אז למה צריך את העזרה? אם אתה כבר יודע מראש שלכל עונש חייבת להיות עזרה, גם אם לא מצאת חייבת להיות, אז בשביל מה לחפש? אז אתה כבר יודע שיש עזרה, מה זה משנה אם מצאת או לא? תכלס אתה יודע שיש. התשובה היא כנראה שאתה לא יכול להניש. אם הבן אדם שמולך אין לו מקור מפסוק או מאיזשהו מקום אחר, שאומר לו שזה אסור, אז הוא לא נחשב מוזר. אתה לא יכול להניש אותו אם לא הזהרת אותו. למרות שברור שהדבר הזה הוא אסור. אבל עדיין יש כלל שאין עונשים, אלא אם כן מזהירים. לא בגלל שאין הצדקה לעונש, יש הצדקה לעונש. כי הזרה חייבת להיות, אין עונש שהוא גביית מחיר. אבל מבחינת הבן אדם, יכול להיות שהוא לא היה מוזר, הוא לא ידע. אין מקור מפסוק שאוסר את זה. לכן אתה לא יכול להעניש, זה מצד הגברה. אתה לא יכול להעניש אותו. בכל מקרה, אני סוגר את ההערה הזאת, הטענה היא בעצם משני המקומות האלה ברמב״ם, אפשר לראות שכשהרמב״ם אומר שההלכות שיוצאות מדרשות הן הלכות מדברי סופרים, הוא מתכוון ברצינות. הוא מדבר על שאלת התוקף ולא על שאלת המקור. זה בעצם הטענה. עכשיו אני רוצה לחזור רגע לשורש השני, שהתחלנו אותו בפעם הקודמת. כן, אז התחלנו את השורש השני, אני לא אחזור שוב פעם על החלק הראשון שקראנו. הטענה היא, הרמב״ם הביא שם כמה קטגוריות של מצוות שכתובות בתורה, שלא כתובות בתורה, שיוצאות מדרשות, אבל דרשות סומכות, ויש דרשות יוצרות. דרשות סומכות זה דאורייתא, דרשות יוצרות זה דרבנן. פירושים מקובלים ממשה, זה בעצם הלכה למשה מסיני, גם זה דרבנן. ואז הוא אומר שלא כל מה שנמצא חכמים, כן? הנה לא כל מה שנמצא חכמים שהוציאו בהיקש מ-13 מידות, נאמר שהוא נאמר למשה בסיני, ולא גם כן נאמר בכל מה שנמצאים בתלמוד, ישמחו אל אחת מ-13 מידות, שהוא דרבנן. כי פעמים יהיה פירוש מקובל. עוד פעם, אז מה ההנגדה פה? האם זה נאמר למשה בסיני, או שזה דרבנן? נכון? אלה שתי הקטגוריות. אני רואה דרשה. שאלה, האם זה דרבנן, או אם זה נאמר למשה בסיני? עכשיו, אם זה נאמר למשה בסיני, אז מה זה? אז זה לא דרבנן, אז זה דאורייתא. ואז זה כנראה גם יימנה במניין המצוות. זאת אומרת שההנגדה לדאורייתא, מה שהוא כותב פה, הדרשות היוצרות, הדרשות האלה שהן לא דאורייתא, הן דרבנן. הרמב״ם מדייק בלשונו. כשהרמב״ם אומר דרבנן, כן, בניגוד לכל הראשונים כמעט, ברמב״ם יש כלל, הרמב״ם מדייק בלשונו. דיוקים בראשונים זה הרבה פעמים פלפולים. אבל דיוקים ברמב״ם זה א' ב', הוא דייק בלשונו, זה כלל. ברמב״ם מותר לדייק. אם הרמב״ם כותב דרבנן, המונח דרבנן משמש אותו במישור של התוקף. לא במישור של המיון. לא במישור של המקור. ואם הרמב״ם אומר זה הלכה דרבנן, הלכה דרבנן זאת קטגוריה מוגדרת היטב, אנחנו מכירים את המונח הזה. אם הוא אומר הלכה דרבנן, הוא מתכוון דרבנן. לכן, עכשיו למה אם זה פירוש מקובל מסיני זה דאורייתא? שימו לב, פירוש מקובל מסיני אין הכוונה מה שכתוב בפסוק, זה ודאי דאורייתא. פירוש מקובל הכוונה הלכה למשה מסיני. הרי ראינו במשנה בכלים, פירוש המשנה בכלים, שהלכה למשה מסיני לפי הרמב״ם זה דרבנן, זה דברי סופרים. כן, אבל זה רק בהלכה למשה מסיני לבדה. אבל אם אנחנו מוצאים דרשה שמאגנת את ההלכה למשה מסיני שעברה אלינו בעל פה, אז זה דאורייתא, זה לא דרבנן. נכון? זה דרש סומך ולא דרש יוצר. דרש סומך הוא דאורייתא, רק דרש יוצר הוא דרבנן. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, אם יש דרשה שיש לנו מסורת עליה, זה דאורייתא. כי זו דרשה סומכת, אנחנו יודעים את ההלכה, ואז מוצאים דרשה שתסמוך את ההלכה הזו. אם זה דרש יוצר, אין לנו מסורת, אלא הדרשה יצרה את ההלכה, אז זה מדרבנן, ולכן זה לא נמנע. והרמב"ן מאיר עליו, שהלכה למשה מסיני לשיטתך הרמב״ם, זה דרבנן. זאת אומרת, מסורת שבאה בעל פה מסיני, זה דין דרבנן. הלכה שיוסף מדרשה, גם דין דרבנן. זה מה שהוא כותב פה בשורש הזה. אבל אם יש את שניהם, זה דאורייתא. אם יש מסורת וגם דרשה, על המצווה הזאת, היא באה במסורת וגם מצאתי דרשה, אז זה דאורייתא. איך 0 ועוד 0 נותן לי 1? המסורת של עצמה לא הופכת את זה לדאורייתא. הדרשה גם לא, אבל אם יש מסורת ודרשה ביחד זה דאורייתא. איך קורה הנס הזה? עכשיו תשימו לב, הרעיון ברמב״ם לכל אורך הדרך, כמו שאמרתי קודם, המושג דאורייתא מתפרש מילולית. דאורייתא הכוונה מה שכתוב בתורה. הלכה למשה מסיני לא כתובה בתורה, והלכה שעושה מדרשה גם היא לא כתובה בתורה. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מורה תלמידי חכמים, לא כתוב בתורה. אוקיי? לכן זה דרבנן, כי זה לא כתוב בתורה. מה קורה כשזה גם הלכה למשה מסיני וגם דרשה? יש מסורת ודרשה שמאגנת את המסורת. אז זה כבר דאורייתא, למה אז זה כן כתוב בתורה? איך זה קורה הדבר הזה? טוב, אז אנחנו נראה. כן? איך 0 ועוד 0 שווה 1? תזכרו את הניסוח הזה. ואז הוא אומר שהאינדיקציה היא תלוי מה החזל מוסרים לנו. אם הם עשו דרשה והם מוסרים לנו שזה דאורייתא, אנחנו מבינים שהדרשה הזאת הייתה דרשה סומכת, קיימת, יש כאלה שקוראים לזה. כן, ההלכה הייתה נתונה והדרשה הגנה אותה. אם חזל לא מסרו לנו שום דבר, ההנחה שלנו שזה דרש יוצר וזה דין דרבנן. למה אם הם לא אמרו אנחנו לא בספק? הם לא אמרו, בסדר, אז או שהם... יש מסורת או שאין מסורת, אנחנו לא יודעים. אם הם אמרו שיש מסורת, אנחנו יודעים שיש מסורת, וזה דאורייתא. אם הם לא אמרו, הם לא אמרו, אז אני לא יודע. למה זה לא מצב של ספק? למה אומר שאם הם לא אמרו, אז זה דרבנן? ההנחה שלו, שברירת המחדל היא זה דרבנן. וחזל עצמם צריכים לומר לנו על כל דבר שהוא במסורת, כדי שנדע שזאת הלכה דאורייתא. אם הם לא אמרו לנו, כנראה זה דרבנן, זה לא ספק. כי אם זה היה דאורייתא, הם היו צריכים להגיד. בסדר? פשוט לא לגרום לנו לטעות. זה ההנחה שלו. ולכן אם הם לא דיברו בזה, לא אמרו כלום, אז זה לא ספק אם זה דאורייתא או דרבנן, אז דרבנן. והרמב"ם בתשובה כותב, שכל ההלכות שיוצאות מדרשות, למעט משהו כמו 3 או 4, הן דרשות יוצרות. זה הלכות מדברי סופרים. כך ש... בעצם יש לנו דוגמאות בודדות שחזל אמרו לנו שזה דאורייתא, ולכן אנחנו מבינים שהמדרש שמה הוא מדרש סומך ולא מדרש יוצר. הלכות בודדות. ברירת המחדל היא כמעט כל הדרשות זה דרשות יוצרות. ואם זה דרשות יוצרות, אז התוצר הוא הלכה דרבנן, שלא מאנישים עליה, לכאורה ספקה לכולה, לא מכניסים את זה למניין המצוות וכדומה. ותראו את הביטוי. לפיכך הראוי בזה, שכל מה שלא תמצאו כתוב בתורה ותמצאו בתלמוד שלמדו באחת ו-13 מידות, אם בערו הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה או שזה דאורייתא, הנה ראוי למנותו. שהמקבלים אמרו שהוא דאורייתא. אתם רואים את האנטיתזה, קודם הוא דיבר על דרבנן, עכשיו הוא מדבר ראוי למנותו, אבל הוא לא מספק בזה. הוא אומר ראוי למנותו כי הוא דאורייתא. שאלת התוקף היא הנידונה פה, המניעה היא רק ביטוי. קודם כל השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. נפקמינה היא האם למנות את זה. אבל הוא מדבר על שאלת התוקף, יותר מזה. ואם לא יבארו זה, ולא דיברו בו, הנה הוא דרבנן. אתם רואים פה ממש מנגיד דאורייתא מול דרבנן. עכשיו תראו את המילים האחרונות, שאין שם כתוב יורה עליו. למה זה דרבנן? כי אין שם כתוב יורה עליו. מה הכוונה? כי זה לא מופיע בתורה. עוד פעם, הנה האינדיקציה. לפי הרמב״ם דאורייתא זה מה שמופיע בתורה. אם אין פסוק שאומר את הדבר הזה, זה לא יכול להיות הלכה דאורייתא. אין שום פסוק שאומר אותה. אז זה לא, דאורייתא. אז מה אנחנו לומדים מכאן? א', שהרמב״ם מדבר על שאלת התוקף. דאורייתא מול דרבנן, ולא על שאלת המקור. ב', מה הקריטריון? הקריטריון הוא האם זה כתוב בתורה. עכשיו זה נקודה מאוד מעניינת, שימו לב. לכאורה זה סותר, שתי המסקנות האלה שאנחנו רואים פה. למה? אמרתי שיש שתי פרשנויות בדברי הרמב״ם, האם הוא מדבר על שאלת המקור או על שאלת התוקף? אם הוא מדבר על שאלת התוקף, המקור, סליחה, אז אני מבין שהקריטריון הוא שדאורייתא פירושו מה שכתוב בתורה. שאלת המקור, מה המקור? מקור זה מה שכתוב בתורה. אם זה לא כתוב בתורה, זה מה שהרמב״ם קורא דרבנן, אבל זה רק שאלה של המקור. האם זה כתוב בתורה או לא כתוב בתורה? אין זה קשר דווקא לתוקף. בסדר? אז אני מבין שהקריטריון הוא האם זה כתוב בתורה. אבל אם אתה מדבר על שאלת התוקף, למה ההגדרה שלך לדאורייתא זה מה שכתוב בתורה? מה למשל אם הוא כתוב בתורה? ואם יש הלכה למשה מסיני שהקדוש ברוך הוא אמר לנו אותה בעל פה. הוא עדיין אמר לנו אותה, רק בעל פה, לא בכתב. אז זה לא דאורייתא? למה זה לא דאורייתא? אם אתה מדבר איתי על שאלת המקור, אז זה מינוח. זה לא דאורייתא כי זה לא כתוב בתורה. בסדר, לא אכפת לי, זה לא ככה חשוב. אבל אם אתה מדבר על שאלת התוקף, למה זה משנה איך הקדוש ברוך הוא אמר לנו את זה? בעל פה או בכתב? תכלס, אם הקדוש ברוך הוא אמר, זה אמור להיות עם תוקף דאורייתא. אז בעצם יוצא שהרמב״ם פה רוקד על שתי החתונות. הרמב״ם בעצם אומר, מצד אחד אני מתעניין בשאלת התוקף, לא רק בשאלת, לא בשאלת המקור. אבל הקריטריון שלי הוא קריטריון כמו הקריטריון של המקור. אם המקור הוא מן התורה זה דאורייתא, ואז תוקפו דאורייתא, ואם המקור הוא לא כתוב בתורה, הלכה משה מסיני או דרשה או משהו כזה, אז תוקפו הוא דרבנן. זאת אומרת, הרמב״ם אומר ככה, במילים אחרות, עכשיו אני מסכם את החלק הראשון, הרמב״ם בעצם אומר, אני עוסק בשאלת התוקף, אבל הקריטריון לתוקף הוא המקור. או במילים אחרות, הרמב״ם לא מקבל את ההבחנה בין שאלת המקור לשאלת התוקף, זאת אותה שאלה. מה שהמקור שלו זה בתורה, תוקפו הוא דאורייתא. מה שהמקור שלו הוא לא בתורה, תוקפו הוא דרבנן. לא נכון לעשות הבחנה או הפרדה בין שאלת המקור לשאלת התוקף. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר פה. עכשיו, זה צריך להבין. למה? מה הרעיון פה? בואו נמשיך רגע. יש לנו רמז בהמשך. ואשר הביאו... וזה גם כן השורש, וזה גם כן שורש, כבר נשתבש בו זולתנו. זה בדרך כלל בהג. כן, כל מי שהוא תוקף בשורשים זה בהג, כי בהג מנה את המצוות לפניו, והרמב״ם הציע מניין אלטרנטיבי. ולכן מנה יראת חכמים בכלל מצוות עשה. והביאו לזה, לפי מה שיראה לי מאמר רבי עקיבא, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. וחשב שכל מה שיגיע בריבוי הוא מן הכלל הנזכר. כיוון שריבו את השם אלוקיך תירא, אז זה כנראה נכלל בפסוק, כן? את השם אלוקיך תירא. אז הפסוק אומר גם את מורת תלמידי חכמים. אז יש פסוק, לכן זה דאורייתא. ואם היה העניין כמו שחשבו, אם זה באמת כך, למה לא מנעו כיבוד בעל האם ואשת האב מצווה בפני עצמה, מחוברת אל כבוד האב והם, וכן כבוד אחיו הגדול, כי אלו האישים למדנו שאנו חייבים לכבדן בריבוי. אמרו בכתובות את אביך לרבות אחיך הגדול, ועוד אמרו את אביך לרבות בעל אמך, ואת אמך לרבות אשת אביך, כמו שאמרו את השם אלוקיך תירה לרבות תמידי חכמים. אם כן, מפני מה מנו אלו ולא מנו אלו? הוא אומר, אני מבין למה בעג חושב שזה דאורייתא, כי זה יוצא מפסוק. אבל עדיין, אם אתה מונה את יראת תלמידי חכמים, אז תראה גם את כבוד בעל אמך, וכבוד אביך החורג, וכבוד אחיך הגדול, וכדומה. אז גם תמנה אותם. הכל יוצא מריבועים של עת. אתה לא עקבי. הרמב"ם עצמו, מה הוא טוען? שלא צריך למנות. למה לא? למה לא למנות? היה מקום להגיד, לא למנות בגלל בעיה מיונית. כי זה בעצם נכלל, נגיד, מורת תלמידי חכמים, נכלל ביראת השם. כי זה התרבה מאותו פסוק. אז זה מצווה דאורייתא. רק לא מונים את זה בעניין המצוות לחוד, כי זה כבר יש מצווה כזאת. יראת השם כוללת גם את זה. אבל הרמב"ם, כמו שראינו עד עכשיו, לא מתכוון לטעון את זה. הוא אומר, לא מונים את זה כי זה לא דאורייתא. זה יוצא מהפסוק, ואתה חושב שזה דאורייתא, אתה טועה. זה לא דאורייתא. גם אם זה היה דאורייתא, לא בטוח שצריך למנות אותו, כי זה כלול ביראת השם. זה נלמד מהפסוק של את השם אלוקיך תירא. אז זה כלול ביראת השם. מי אמר שמונים פה מצווה נפרדת? אבל זה גם לא כלול בפסוק, אומר הרמב"ם. זה הלכה מדרבנן. וכבר הגיע בהם הסכלות אל יותר קשה מזה, וזה כשהם כשמצאו דרש בפסוק, יתחייב מן הדרש ההוא לעשות פעולה מן הפעולות, או להרחיק עניין מן העניינים, והם כולם בלא ספק דרבנן, כמו שהוא אמר למעלה, דבר שיוצא מדרשה הוא דרבנן, ימנו אותם, הבהג, ימנה אותם בכלל המצוות, ואף על פי שפשטי דקרא לא יורה על דבר מאותם העניינים, למרות שהפשט בכלל לא אומר את זה. אז מה, איך אתה יכול להגיד לי שזה דאורייתא ולא דרבנן? מה רואים כאן? מה הקריטריון של הרמב״ם לדאורייתא מול דרבנן? האם הכתוב אומר את זה? האם זה פשט הכתוב? אומר, לא, פשט הכתוב לא אומר את זה, זה דרש. אז אם ככה זה לא יכול להיות דאורייתא, זה דרבנן. עוד פעם הוא מערבב את שאלת המקור עם שאלת התוקף. אם השורש או אילונו בו עליהם השלום, והוא אומרם זל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. והיות התלמוד שואל בכל מקום ויאמר, גופי דקרא במייקה מדבר. כשמצאו פסוק, ילמדו ממנו דברים רבים על צד הביאור והראיה. מה אומר? הגמרא אומרת בכמה מקומות, גופי דקרא במייקה מדבר. כן? אין מקרא יוצא מידי פשוטו. מה הכוונה אין מקרא יוצא מידי פשוטו? מה הרבה מתכוון לומר פה? מה זה קשור לדיון אין מקרא יוצא מידי פשוטו? הרבה מתכוון לומר, נגיד יש לנו פסוק שמפשוטו לומדים את השם אלוקיך תירא, והריבוי זה לרבות תלמידי חכמים, מורת תלמידי חכמים. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אומר הרמב"ם, פירוש הדבר, שהפירוש של הפסוק זה רק פשוטו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. הדרשה היא לא פירוש לפסוק. הדרשה זה קריאה אחרת, או הרחבה, או עוד מעט אני אדבר על זה. זה לא פירוש לפסוק. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכוונה בעצם זאת ההרמנויטיקה של הרמב״ם, תורת הפרשנות של הרמב״ם. והוא אומר, לכל פסוק ישנו רק פירוש אחד. בניגוד למה שאנחנו רגילים, 70 פנים לתורה, וכולי, לא, אומר הרמב״ם. אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה לכל פסוק יש רק פירוש אחד. ואין בלתו. וזה מה שנקרא הפשט. הפשט זה פירוש הכתוב. ומה שפירוש הכתוב, זאת הלכה דאורייתא. מה שהוא לא פירוש הכתוב, אז הוא לא כתוב בכתוב. אז הוא לא הלכה דאורייתא. וזה מה שהרמב״ם אומר פה. הרמב״ם תוקף את בהג על זה. הוא אומר, הרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אז איך אתה מונה לי את ה... יראת תלמידי חכמים או כיבוד אשת אביך? הרמב"ן תוקף את הרמב"ם על העניין הזה מתקפה רבתי. הרבה מתקפות פה, אבל על זה הוא גם במיוחד מדבר. מה זה נקרא יוצא מדי? איך אתם הייתם מבינים אין נקרא יוצא מדי פשוטו? איך הבנתם עד היום? לא כמו שהרמב״ם אומר. מה אומר אין נקרא יוצא מדי פשוטו, העיקרון הזה? אז זה מה שהרמב״ם אמר. כך הבנתם? ממש לא. ממש לא הבנה מקובלת. בדרך כלל מתי אומרים אין נקרא יוצא מדי פשוטו? כאשר מביאים דרשה. נגיד את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. אומרת הגמרא, אבל אין נקרא יוצא מדי פשוטו. מה הכוונה? היא אומרת, בסדר, לרבות תלמידי חכמים הכל טוב, אבל גם הפשט קיים. זה לא בא להוציא מהדרש. זה בא להגיד, אחרי שעשית הדרשה, בסדר גמור, אבל גם את הפשט. אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אתה לא יכול להוציא את המקרא מפשוטו. אתה יכול לפרש אותו בעוד צורות. אבל הפירוש הפשטי בעינו עומד. למשל, עין תחת עין ממון. אז אתה אומרת, אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כתוב עין תחת עין, זה שאתה דורש. שהכוונה היא לממון, הכל טוב. אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו, יש גם את הפשט. זה הכוונה. אז אין מקרא, וזה מה שהרמב"ן תוקף את הרמב"ם, אומר, מה זה אין מקרא יוצא מדי פשוטו? אין מקרא יוצא מדי פשוטו, זה לא אומר שיש רק פירוש אחד לכתוב, הפוך. זה בא להגיד שאפשר לפרש את הכתוב בהמון צורות. ואם אתה עשית כל מיני פרשנויות ודרשנויות אחרות, הפשט לא נעלם. הפשט נשאר איתנו, הוא גם הוא פירוש לפסוק. גם, לא רק. גם הפשט הוא פירוש לפסוק. אל תגיד לי שזה רק הדרש. זה הכוונה אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הרמב"ם אומר לא. זה פה מתחיל הוויכוח, שימו לב, זו נקודה חשובה. הרמב"ם אומר לא, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה, הפירוש לפסוק, זה רק הפשט. אין מקרא יוצא מדי פשוטו, פירושים אחרים זה לא פירוש לפסוק. אז מה זה כן? אז מה, איך להתייחס לדרש? אם הפירוש לפסוק זה רק הפשט, אז איך אני מתייחס לדרש? אז זה דיברתי במבוא. אמרתי שהדרש זאת קריאה מקבילה של הפסוק. הפירוש של הפסוק זה הפשט. הדרש זה עוד מישור, עוד שפה, שבה אפשר לקרוא את הפסוק ולהוציא ממנו עוד השלכות. ללמוד ממנו עוד דברים. בסדר? אבל העולם של הדרש הוא לא מפענח מה כתוב בפסוק. את זה עושה רק הפשט. אני שואל, מה הפירוש לפסוק? מה הפסוק אומר? רק הפשט אומר לי מה הפסוק אומר. הדרש לא, בדרך כלל אנחנו מבינים שהדרש הוא חושף עוד רבדים שנמצאים בתוך הכתוב. על פניו הכתוב אומר לי רומא הקדוש ברוך הוא, את השם הלוקח עתירה, והדרש חושף פה עוד רובד יותר עמוק. צריך לראות גם מתלמידי חכמים. שבעין לא מזוינת לא היינו רואים את זה. אז הדרש בא ומוציא את זה לאור, מפענח. עוד רובד שיש בכתוב. כך למד הרמב"ן. הרמב"ן מבין שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה, הדרש הוא כמובן פירוש לפסוק, אבל גם הפשט הוא פירוש לפסוק. אל תעזוב את הפשט. יש כמה פירוש, זה מה שהוא אומר, 70 פנים לתורה וכולי. הוא אומר, מעריך בעניין הזה. אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה שיש כמה צורות לקרוא את אותו פסוק. וכולן פרשנויות לפסוק הזה. הרמב"ם אומר לא. הדרש הוא לא פירוש לפסוק, רק הפשט הוא פירוש לפסוק. הדרש הוא לא פירוש לפסוק. הדרש הוא משהו אחר שנתלה לפסוק, הוא לא הפירוש. וכיוון שכך אומר הרמב״ם, אי אפשר למנות את מה שיוצא מהדרש במניין המצוות, זה לא דאורייתא. למה? כי זה לא כתוב בפסוק. הדרש לא מפרש את הפסוק, הוא משתמש בפסוק, הוא נתלה בפסוק, אבל הוא לא מפרש את הפסוק. אז אתה לא יכול להגיד לי שמה שאתה למדת מדרשה כתוב בפסוק. הוא לא כתוב שם. אז זה לא דאורייתא. לפי הרמב״ם, לפי הקריטריון של הרמב״ם, מה זה דאורייתא? מה שכתוב בפסוק. זה נקרא דאורייתא. הדרש לא אומר לי מה כתוב בפסוק. הפשט אומר את זה. זה רק הפשט. אז מה כן? תראו פה עוד המשך, אני קצת מדלג. תראו את הקטע הבא. ואולי תחשוב שאני בורח מלמנותן להיותן בלתי אמיתיות, והיות הדין היוצא במידה היא אמת או בלתי אמת. מה הכוונה? ואני לא מונה את המצוות שעושות מדרשות, כי אין לי אמון בדרשות. דרשות זה משחקים. אין לי אמון בדרשות. רק דרשות שיש לנו מסורת עליהן מסיני, זה דאורייתא, כי זה אני מאמין לו. אבל דרשות יוצרות, דרשות שיוצרות הלכות חדשות, לך תדע אם זה נכון או לא, אפשר עם דרשות לשחק איך שרוצים. מהרמב״ם לא. זה לא שאני לא מונה את ההלכות שעושות מדרשות כי הן לא אמיתיות, כי אין לי אמון בהן, זה בכלל לא הנקודה. אין זו הסיבה. אבל הסיבה היא כל מה שיוציא אדם, הם ענפים מן השורשים שנאמרו לו למשה בסיני בביאור, והם תרי"ג מצוות. ואפילו היה המוציא משה בעצמו, אין ראוי למנותם. מהרמב״ם, הדרשות הן אמת, אין לי שום פיקפוק בדרשה. מה שאני לא מונה את ההלכות שיוצאות מדרשות במניין המצוות, זה לא דאורייתא, לא כי אין לי אמון בזה. יש לי אמון מלא בזה. אני לא מונה את זה בגלל שזה ענפים שיוצאים מן השורשים. השורשים זה הלכות דאורייתא, מה שכתוב בתורה, והדרשות זה ענפים שיוצאים מהשורשים. מה זה אומר? זה אומר ככה, הרמב"ן מייצג את התפיסה המקובלת, שאומרת שמידות הדרש זה עוד כלי לחלץ מידע מתוך הכתוב. מה הכתוב מתכוון להגיד לנו? כשאנחנו רוצים לדעת מה הכתוב מתכוון להגיד לנו, יש לנו את כלי הפשט, הפרשניות, הפרשנות הרגילה, ויש לנו את כלי הדרש. וכולם מוציאים לנו עוד ועוד מידע מתוך הפסוק. זאת אומרת, הוא מבין, הרמב"ן ורוב הראשונים מבינים, שכלי הדרש הם כלי פרשנות אלטרנטיביים או נוספים. והדרש עוזר לנו לחשוף מימדים נוספים שנמצאים בתוך הכתוב. הרמב״ם טוען לא, הדרש הוא לא חושף מה שכתוב בפסוק, הדרש מרחיב את מה שכתוב בפסוק. זה הטענה של הרמב״ם, זה הענפים היוצאים מן השורשים. מה שכתוב בפסוק זה השורשים, וזה הלכה דאורייתא, זה כתוב בתורה. יראת השם, את השם אלוקיך תירא, זה מצווה דאורייתא, היא כתובה בתורה. את לרבות תלמידי חכמים, זאת הרחבה, ולא חשיפה של עוד משהו שנמצא בפנים. הוא לא נמצא שם. הפסוק לא אומר לרום מתלמידי חכמים. זאת הרחבה שאנחנו עושים על בסיס הפסוק. זה לא מגלה לנו משהו שהיה תמון בתוך הפסוק. לא, זה מרחיב אותו אל מעבר למה שבתוכו. כלי הדרש נמסרו לנו מסיני, כדי שאנחנו באמצעותם נרחיב את הפסוקים. נלמד עוד דברים ולא רק נחשוף את מה שיש בתוך הפסוק. אבל ההרחבות האלה הן כמובן מחייבות הלכתית, הן אמיתיות, הן תקפות, הכל נכון. אבל אי אפשר להגיד שהתוצרים שלהם היו כתובים בתוך הפסוק. הם לא, אלה הרחבות, זה לא חשיפה. כן, תחשבו על... יש הבדל בין בן אדם שבא ומביא לי מתנה 100 שקל. בן אדם אחר מביא לי מפתח לכספת שלי עצמי, שנאבד לי, אני פותח את הכספת ואני מוצא בתוכה 100 שקל שתמיד היו שלי. מידות הדרש, המחלוקת של הרמב"ם והרמב"ן לגבי מידות הדרש, היא מחלוקת איך לראות את זה. כמו מתנה של 100 שקל, או כמו מפתח לכספת, שבתוכו אני מוצא 100 שקל. הרמב"ן מבין שזה מפתח לכספת. מידות הדרש פותחות את הכספת של הפסוק, ואני מוצא עוד ועוד דברים שהיו שם בפנים. הם היו תמיד, הם היו כל הזמן שם. זאת הכוונה המקורית. אבל היה צריך מפתח כדי לפתוח את הכספת. מידות הדרש זה המפתח. אחרי שפתחתי, זה נמצא שם. המאה שקל האלה הם שלי. זה חלק ממה שהיה בתוך הפסוק. אז זה דאורייתא, אומר הרמב"ן. הרמב"ם אומר, לא, זה לא מפתח. מידות הדרש מביאות לי 100 שקל מתנה. חדשה. זה לא היה אצלי. אני משתמש באיזשהו כלי כדי לקבל עוד 100 שקל, מעבר לכסף שהיה שלי. זה לא מגלה לי עוד ועוד דברים שכבר היו אצלי. זאת הרחבה של מה שנמצא אצלי. ולכן אומר הרמב״ם, למרות שזה אמיתי ואין לי פיקפוק והכל בסדר, אני מקבל את התוקף של ההלכות שיוצאות מדרשות. אבל זה לא דאורייתא. זה לא דאורייתא בגלל שההלכות האלה לא כתובות בתורה. הם לא נחשפו או נחצבו מתוך הפסוק. וזה מה שהוא אומר, ואפילו היה המוציא, משה בעצמו, אין ראוי למנותם. כן? מה קורה? משה רבינו עצמו עשה דרשה. זה לא משנה כלום. זה עדיין לא דאורייתא. למה? כי סוף סוף הוא עשה דרשה, מה אכפת לי שמי שעשה את זה זה משה רבינו? זה לא כי זה לא אמיתי, אומר הרמב״ם. יש לי אמון בדרשות. ומשה רבינו עשה דרשה זה בטוח נכון. הבעיה היא לא אם זה נכון או לא. הבעיה היא מה זה? האם הדבר הנכון הזה הוא נחצב מתוך הפסוק, הוא היה בתוך הפסוק ורק חשפתי אותו, הוצאתי אותו, או שהדבר הזה התווסף לפסוק, הוא זאת הרחבה של מה שיש בפסוק. והראיה על זה כולו, אומרם בגמרא בתמורה, 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות ודקדוקי סופרים, נשתקחו בימי אבלו של משה, ואף על פי כן החזירה נותניאל בן קנז מפלפולו, שנאמר, ויאמר כלב, אשר יקה את קריאת ספר ולחדה, וילכדה עותניאל בן קנז וכו'. וכשהיו ככה נשכחות, כן, כמה נשכחו? 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות. אז זה מספר הנשכחות. כמה היה הכלל שנשכח ממנו זה המספר? אם זה מה ששכחו, 1,700, אז כמה גזרות, כמה דרשות היו שם? אלפים, רבים. כי גם כן מן השקר שנאמר שנשכח כל מה שנודע. ובלא ספק שהיו אותם הדינים המוצאים בקל וחומר ובזולתו מן המידות, אלפים רבים. אם 1,700 נשתקחו, הרי לא הכל נשתקח. כנראה שהיו אלפים רבים. אז אומר, אם זה ככה, ואילו כולם היו נודעים בימי משה רבינו, כי בימי אבלו נשתקחו. הרי זה נשכח בימי אבלו של משה, זאת אומרת, מדובר על אלפי הלכות שיוצאות מדרשות, שהיו קיימות בזמנו של משה רבינו. הנה התבהר לך, שאפילו בימי משה, נאמר דקדוקי סופרים. כתוב 1,700 קלים וחמורים, גזרות שוות ודקדוקי סופרים. מה רואים? שגם דרשות שמשה רבינו הוציא בעצמו, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. הבעיה היא לא שזה לא אמיתי, אני מאמין למשה רבינו. ברור שזה נכון. אבל זה לא חשיפה של התורה, זאת הרחבה אל מעבר למה שכתוב בתורה. לכן זה דרבנן. ולכן לא אכפת לי גם אם זה משה רבינו הוציא את זה. זה לא רלוונטי. ואז הנה הכלל שהוא הוא, הוא, הוא מוסיף. כי כל מה שלא שמעו בסיני בביאור, הנה הוא מדברי סופרים. כל מה שלא שמעו בפירוש בהר סיני, כוונה בתורה, זה דברי סופרים. עוד פעם הוא חוזר לקריטריון שלו. קריטריון המקור, אם זה כתוב בתורה או לא, הוא קובע את התוקף. אם זה כתוב בתורה, התוקף הוא דאורייתא, אם זה לא כתוב בתורה, התוקף הוא מדברי סופרים, מדרבנן. הנה כבר התבהר כי תרי"ג מצוות שנאמרו לו למשה בסיני, לא יימנה בהן כל מה שילמד ב-13 מידות, ואפילו בזמנו עליו השלום, של משה רבינו. כל שכן שלא יימנה בהן מה שהוציאו אותו באחרית הזמן, בדורות הבאים. אבל אמנם יימנה מה שהיה פירוש מקובל ממנו. והוא שיבערו המעתיקים ויאמרו שזה הדבר אסור לעשותו ואיסורו דאורייתא. או יאמרו שהוא גוף תורה. הנה נמנה אותו, כי הוא נודע בקבלה ולא בהיקש. זה מה שהוא אמר, שאם יש מסורת, והדרשה באה רק להגן את המסורת, אז זה דאורייתא. וזה שאתה רואה דרשה כשלעצמו לא אומר כלום, תלוי אם זה דרשה מקיימת, או סומכת, או דרשה יוצרת. ואומנם זיכרון ההיקש בו, והביא הראיה עליו באחת מ-13 מידות, להראות חוכמת הכתוב, כמו שבארנו בפירוש המשנה. כן, זה דרש מקיים, או דרש סומך. למרות שיש לנו את ההלכה הזאת במסורת, הדרש מעגן את אותה הלכה שידענו, זאת הלכה דאורייתא. עכשיו, אני רק אסיים במשפט אחד שיסגור את המעגל הזה. הרמב"ן הרי שאל, למה הלכה משה מסיני זה דרבנן? דבר שיוצא מדרשה, גם הוא דרבנן. לפי הרמב"ם, כן? אז למה דבר שעבר במסורת מסיני, אבל יש לנו דרשה שמעגנת אותו בכתוב, הוא נהיה דאורייתא? איך זה קורה? אפס ועוד אפס, איך נותן לי אחד? יש לנו עכשיו כלי לנסות ולענות על זה. למה? כי בעצם השאלה, הרמב"ם הרי אמר, מה הקריטריון שלו? מה שכתוב בתורה. דאורייתא זה מה שכתוב בתורה, או מה שנחצב מתוכה. אוקיי? לעומת זאת, הרחבות מעבר למה שכתוב בתורה, או מסורת בעל פה, כמו הלכה למשה מסיני, אלה הלכות דרבנן, כי זה לא כתוב בתורה. אפשר להגיד על זה דאורייתא, במובן המילולי. יכול להיות שהרמב״ם אומר, שהלכה שיש לנו מסורת עליה, אבל יש לנו דרשה שמאגנת אותה בכתוב, הלכה כזאת היא דאורייתא. למה? כי המסורת אומרת לי, שאותה דרשה שעשיתי בעצם מצויה בתוך הכתוב. הדרשה במקרה הזה היא דרשה שחושפת את מה שיש בתוך הכתוב, לא דרשה שמרחיבה את מה שיש בפסוק אל מעבר לזה, אל מעבר לו. וזה באה המסורת לומר. ואם המסורת מגלה שהדרשה פה היא דרשה חושפת, ולא דרשה מרחיבה, אז זה דאורייתא. למה? כי התוצר של הדרשה נחשף או נחצב מתוך מה שהיה בתוך הפסוק. הדרשה הוציאה את מה שהיה בתוכו. אז זה דאורייתא. דרשה רגילה שאין לנו מסורת עליה, זאת דרשה שהיא מרחיבה את מה שיש בפסוק, לא חושפת את מה שיש בתוכו. אז זה באמת דין דרבנן. כי הקריטריון הוא שמה שיש בכתוב הוא דאורייתא, מה שלא זה דרבנן. ולכן לפי זה צריך להיות שדרש מקיים, אם יש לי הלכה למשה מסיני שמעבירה לי דרשה, היא מעבירה לי הלכה, ויש דרשה שמאגנת את ההלכה הזאת, ההלכה למשה מסיני מגלה לי שהדרשה שעשיתי בשימוש כאן, היא חשפה משהו שהיה כבר בתוך הפסוק. לכן העבירו לנו את זה בהלכה למשה מסיני, כדי להגיד לנו ש... הרי יש לנו דרשה, בשביל מה נעשה את ההלכה למשה מסיני? הדרשה כבר אומרת לי את ההלכה הזאת. ההלכה למשה מסיני מגלה לי שהדרשה הזאת שאותה עשיתי, היא דרשה חושפת, לא דרשה מרחיבה. דרשה חושפת, שחושפת את מה שיש בתוך הכתוב, אז, היא, אז התוצר הוא דאורייתא, כי הוא היה בתוך הכתוב. מה שבתוך הכתוב הוא דאורייתא. את הנקודה הזאת אני אפרט יותר בשיעור הבא.